ידידיי מוריי ורבותיי, השיר הזה נמסר לזכות שמואל אלכסנדר בן נחגיטוב, שמחה בן נחגיטוב, קירה שושנה בת נחגיטוב, ו רבי ישראל דניאל בן שיינדינה, והנושא הוא עשרו חג על פי שירו של הגאון רב משה שפירא זצ"ל. כתוב במסכת סוכה בדף מ"ה עמוד ב', אמר רבי ירמיה משום רבי שמעון בר יוחאי רבי יוחנן משום רבי שמעון המחוזי משום רבי יוחנן המכותי, כל העושה איסור לחג באכילה ושתייה מעלה עליו הכתוב כאילו בנה מזבח וקריב עליו קורבן, שנאמר איסרו חג באבותים עד קרנות המזבח, וברש"י שם כתב איסור לחג אגודה לחג באכילה ושתייה שקורא לחג עונג במאכל ובמשתה, ויש אומרים יום שלאחר החג, באבותים, בהמות ואבות ושמנות. אבות מלשון אבה גדול שמן. ולכאורה הדבר מובן לפירוש הראשון, שמדובר בקריאת עונג לחג עצמו. אבל לפי הפירוש של יש אומרים שמדובר ביום שלאחר החג, צריך להבין מהי המעלה האמורה כאן. בכתבי אריז"ל בעניין איסרו חג מקשה, הרי שבת חמורה יותר מהחג ואין לה איסור, אין איסור שבת, כמו שיש איסור חג יש אומרים ברש"י יום למחרת. הוא מבאר שאדרבה, משום שקדושה יותר לכן אין לה איסור חג, והדברים צריכים ביאור. יסוד הדבר כפי הנראה הוא כמבואר בדברי המהר"ל בספר הנצח בפרק נ"ו, שם מגלה המהר"ל שכשם שהשבת היא מעין עולם הבא, כך המועדים, החגים כולם, הם מעין ימות המשיח. הוא מבאר על פי יסוד זה את סוד עירוב תבשילין. והיינו כי הדין הוא שיום טוב אינו מכין לשבת. אי אפשר לבשל ביום טוב לכבוד שבת, אלא רק על האפוי והמבושל, כמו שכתוב במסכת ביצה, תתבל במודבט, ותאין עמדתי למהכה את אשר תפו אפו ואת אשר תבשלו בשלו. מכאן אמר רבי אלעזר, אין אופין אלא על אפוי ואין בשלים אלא על מבושל. מכאן סמכו חכמים לעירובי תבשילין מן התורה. את אשר תפו אפו ואת אשר תבשלו בשלו, אם אפיתם אתם יכולים לאפות עוד, ואם בישלתם בשלו עוד. לכן צריך פת ותבשיל, זה מה שאנחנו עושים עירוב תבשילין. ביום טוב אי אפשר להתחיל לבשל לשבת, אך אם אנחנו כבר באמצע הבישול והאפייה לשבת, אפשר להמשיך ולבשל גם ביום טוב. וזהו עירוב תבשילין, שעניינו שכבר התחלנו בהכנות לשבת, ועל זה אפשר להוסיף עוד. ואומר המהר"ל, כמו שאי אפשר להכין מיום טוב לשבת, כך אי אפשר להכין מימות המשיח לחיי העולם הבא, כמו שכתוב במסכת שבת, והגיעו שנים אשר תאמר אין לי בהם חפץ, אלה ימות המשיח, שהם בהם לא זכות ולא חובה. בימות המשיח אי אפשר לחדש זכויות, ואין תועלת בעשיית טוב, כי הטוב ברור לכולם. אבל באמת, הרי עיקר עניינם שימות המשיח נועד להביא ולזכות לחיי העולם הבא, כמו שכתוב בעריכות ברמב״ם. ונביא מדבריו בפרק ת' מהלכות תשובה, מאחר שנודע, אומר הרמב״ם, שמתן שכרן של מצוות והטובה שנזכה לה, אם שמרנו דרך השם הכתוב בתורה יחיה העולם הבא, שנאמר למען יתבלך וארכת ימים, והנקמה שנוקמים מן הראשים שעזבו אורחות הצדק כתובות בתורה, היא הכרת שנאמר הכרת תכרת הנפש שהיא עוונה בה. מהו זה שכתוב בכל התורה כולה, אם תשמעו יגיע לכם כך, ואם לא תשמעו יקרא אתכם כך, וכל אותן הדברים בעולם הזה, ונסובה ורעב, לחמה ושלום, מלכות ושפלות וישיבת הארץ וגלות והצלחת מעשה והפסידו ושאר כל דברי הברית. עד כאן לשון הרמב״ם. הרמב״ם מתקשה בסוגיה יסודית זו, כי אמור בהבטחות אלו אינו השכר והעונש המובטחים. ומיישב הרמב״ם כי כל אותם הדברים אמת היו ויהיו, ובזמן שאנו עושים כל המצוות התורה יגיעו אלינו טובות העולם הזה כולן, ובזמן שאנו עוברים עליהם תקרנה אותנו הרעות הכתובות, ואף הפיך אין אותן הטובות הם סוף מתן שכרן של המצוות, ולא אותן הרעות הם סוף נקמה שנוקמים מעובר על כל המצוות, אלא כך הוא הכרח שכל הדברים. הקדוש ברוך הוא נתן לנו תורה זו עץ חיים היא, וכל העושה כל הכתוב בה ויודע דעו, דעה גמורה, נכונה, זוכה בלחיי העולם הבא. ולפי גודל מעשיו ורוב חוכמתו, הוא זוכה. והבטיחנו בתורה שאם נעשה אותה בשמחה ובטובת נפש, ונהגה בחוכמתה תמיד, שיסיר ממנו כל הדברים המונים אותנו מלעשותה, כמו חולי ומלחמה ורעה וכיוצא בהם, וישפיע לנו את כל הטבות המחזיקות את ידינו לעשות את התורה, כגון שובע ושלום וריבוי, כסף וזהב. היינו, שעצם קיום התורה נותן לנו אפשרות להמשיך ולקיים את התורה תמיד ביתר שאת, וזה לא מגדרי שכר. יסוד דבר בקצרה, כי הקדוש ברוך הוא ברא אותנו לחיות בעולם הזה כדי שדרך החיים פה נגיע לחיי הנצח, לחיי העולם. מי שחי נכון בעולם הזה זוכה לטוב פה ולחיי העולם. מי שחייו פה אינם נכונים, כתוב כאן שהקדוש ברוך הוא מונע ממנו את האפשרות להגיע לחיי העולם הבא. החיים פה צריכים להיות כפי שצריך לחיותם, ומי שעושה כך זוכה לשני עולמות. הבורא בראנו שנחיה כאן, והשכר המובטח לעבודתנו שנגיע לחיי העולם הבא לתענג על השם, כמו שכתוב במסילת ישרים. לכן גם כאן הובטחנו חיים, הובטחו חיים בעונג אין קץ, ככל הברכות הכתובות בברית, והם החיים המתוקנים בעולם הזה, כמבואר בהמשך דברי הרמב״ם. אומר הרמב״ם, כדי שלא נעסוק כל ימינו בדברים שהגוף צריך לאמר לנשי פנויים, ללמוד בחוכמה ולעשות המצווה, כדי שנזכה לחיי העולם הבא. וכן הוא אומר בתורה, אחר שהבטיחה בטובות העולם הזה וצדקה תהיה לנו, וכן הודיענו התורה שאם נעזוב התורה מדעת ונעסוק בעבלי הזמן, כעניין שנאמר וישמן ישרון ויבעת, שדיין האמת יסיר מן העוזבים כל טובות העולם הזה, שהן חזקו ידיהם לבעות, ומביא עליהם כל אורות המונים אותם לקנות ומלקנות העולם הבא כדי שיובדו ברשעם. הוא שכתוב בתורה, תחת אשר לא עבדת את השם אלוקיך ועבדת את אויביך שישלחנו השם בך, נמצא פירוש כל אותן הברכות והכללות על דרך זו. כלומר, אם עבדתם את השם בשמחה ושמרתם דרכו משפיע לכם ברכות האלו, הברכות האלו, ומרחיק הכללות מכם, עד שתהיו פנויים להתחכם בתורה ולעסוק בה, כדי שתזכו לחיי העולם הבא, ויטיב לך לעולם שכולו טוב, ותאריך ימים לעולם שכולו ארוך, ונמצאתם זוכים לשני העולמות, לחיים טובים בעולם הזה, המביאים לחיי העולם הבא, שאם לא יקנה פה חוכמה ומעשים טובים, אין לו במה יזכה, שנאמר כי אין מעשה וחשבון ודעת וחוכמה בשאול. ואם עזבתם את השם ושגיתם במאכל ובמשתה וזנות ודומה להם, מביא עליכם כל הכללות האלה ומסיר כל הברכות, עד שיחלו ימיכם בבהלה ופחד, ולא יהיה לכם לב פנוי ולא גוף שלם לעשות המצוות, כדי שתובדו מחיי העולם הבא, ונמצא שיבטתם שני העולמות. שבזמן שאדם תרוד בעולם הזה בחולי ובמלחמה ורעבון, אינו מתעסק לא בחוכמה ולא במצוות שבהם זוכים לחיי העולם הבא. עד כאן לשון הרמב״ם, והוא ממשיך בהלכה ב', ומפני זה נתעבו כל ישראל נביאיהם וחכמיהם לימות המשיח, כדי שינוחו מממלכיות שאינן מניחות להם לעסוק בתורה ומצוות כהוגן, וימצאו להם מרגוע וירבו בחוכמה, כדי שיזכו לחיי העולם הבא, לפי שבאותן הימים תרבה הדעה והחוכמה והאמת, שנאמר כי מעלה הארץ דעת השם, עיין שם בהמשך דברי הרמב״ם. היינו, שמה שאנחנו מתאבים ומתגעגעים לימות המשיח וכל ישראל מחכים לכך בכליון עיניים, היסוד בזה הוא שאלו אותם חיים שהבטיח לנו הבורא כדי שנגיע מהם לחיי העולם הבא, באופן שעצם עניינם של לימות המשיח עומדים לכך, והם החיים הנכונים בעולם הזה להגיע לחיי העולם הבא, החיים עם כל הברכות, דווקא הם מביאים לחיי העולם הבא. כאן נמצא סוד עירוב תבשילין. כל מי שמצפה לימות המשיח, הרי שאצלו הם מכינים לחיי העולם הבא. יום טוב מכין לשבת למי שאופה על האפוי ומבשל על המבושל. למי שכבר חי כך היום והתחיל בהכנה לעולם הבא, הרי שאצלו ימות המשיח זהו הזמן הטוב ביותר להכין לעולם הבא. בנוסח שלנו בתפילת ובא לציון, אנחנו אומרים ונזכה ונחיה ונראה ונרש טובה וברכה לשני ימות המשיח ולחיי העולם הבא. אבל בסדר התפילות לרמב"ם מובא הנוסח ברוך שבראנו לכבודו, הרחמן יפתח ליבנו לתלמוד תורתו, וייתן בליבנו אהבתו ויראתו ותורתו לעשות רצונו ולעבדו בלבב שלם, ובנפש חפצה למען לא ניגע לריק ולא נלד לבעלה, כן יהי רצון ורחמים מלפניך, השם אלוקינו, שנחיה עד לשמור חוקיך בעולם הזה ולימות המשיח, כדי שנזכה ונירש טובה לחיי העולם הבא, למען יזמרך. אנחנו מעידים מנוסח הרמב״ם, כי על לשמור חוקיך מתייחס לעולם הזה על ימות המשיח, ובזה נזכה ונירש טוב לחיי העולם הבא. שוב, שנחיה לשמור חוקיך בעולם הזה ולימות המשיח, כדי שנזכה ונירש טוב לחיי העולם הבא. באופן שהמצב השלם הטוב והנכון המביא באמת לחיי העולם הבא הוא המצב של קיום מצוות בצורה שלמה בימות המשיח, והוא שמביא לחיי העולם הבא רק כראוי. והסוד הגדול בזה הוא שכאשר אנחנו מגיעים לימות המשיח באמצע העשייה, ואנו באים להפות וללשל על האפוי והמבושל, אז יום טוב מכין לשבת, ימות המשיח מכינים לעולם הבא. הגמרא בערכים בי' עמוד ב' אומרת שימים טובים נקראים מועדים, ושבת לא יקרה מועד. המועדים הם הזמנים, ושבת אינה נקראת זמן. ככה מועדים נקראים בלשון רגלים, ואילו בשבת נאמר לנו להפך, אם תשיב משבת רגליך, וכן אל יצא איש ממקומו ביום השביעי. המועדים הם שלוש פעמי רגלינו, ואלה הם הרגלים הלכות אל היעד, כי מועד עניינו בלשון יעד ותכלית, כלשון הילכו שניים יחדיו בלתי אם נועדו. וכך מצטרפים הדברים, המועד אלו הפנים אל היעד, והרגליים זו הליכה עצמה. וכן עניין הזמנים כפי שנקראים במועדים בלשון מקדש ישראל והזמנים, הוא מלשון הזמנה, כלשון הגמרא שבת קופן ג', משל המלך שזימן את עבדיו לסעודה. אדם המוזמן לאירוע עליו להתכונן וזמן עצמו אליו לזמן ולמקום שאליו הוא צריך להגיע, וכעניין סוגיית הזמנה מלטה, שם דן הגמרא עם זימון וייחוד חפץ לתכלית מסוימת, קובע דין קדושה ושאר דינים. הזמנים המזומנים ליעד אלו הם המועדים, והם הרגליים הארוכות. וכל זה שייך רק ליום טוב ולא לשבת, שהיא התכלית בעצמה. הרמב"ם אומר כי מבני כך יתאבו לימות המשיח, כי הם הימים המיוחדים ביותר ומזומנים ביותר להגיע דרכם לעולם הבא. הם הרגלים, פעמי רגלינו אשר יביאו אותנו לעולם הבא, היעד האחד והמיוחד. ישנו רמז לכך בזה שכל שישה סדרי משניים בלשון רבים, זרעים, נשים, חוץ ממועד. ולכאורה ישנם הרבה מועדים, אלא עניין בזה הוא משום שהמועד הסופי היעד הוא אחד, זה הסוף וצריך להגיע לשם. בהפטרת שבועות קראנו בנביא יחזקאל, נפתחו השמיים והרי מראות אלוקים. זוהי הפטרת המרכבה. מהו עניין נפתחו השמיים? כל המדקדקים מבארים כי שמיים זה המקום אליו אנו שואפים, והוא מלשון רבים של שם, כי הם קוראים את כל השמים. כשמצביעים לשם, היינו על התכלית, הרי שסוף הדרך זה השמיים. נפתחו השמיים, היינו התכלית נפתחה, ושם הרי מראות אלוקים, זאת המרכבה. מה שמוביל אותנו לתכלית האמיתית, נפתחו השמיים, היינו התכלית נתגלתה. בגמרא בסוכה, במתת עמוד ב', דרש רבה, מה ידכתיב, מה יפו פעמייך בענלים בת נדיב, מה יפו פעמותיהם של ישראל, או בחגיגה הגרסה, כמה נמרג להם של ישראל, בשעה שעולים לרגל. כשהולכים לרגל, הולכים ליעד, לאוהל מועד. הוא היעד שלשם אנחנו רוצים להגיע. ברור הדבר שכל מי שתופס ביום טוב שעניינו של החג, הוא ההליכה ליעד האמיתי, חיי עולם הבא, שאליו נברא האדם ובאמת, באמת, והם תכליתו, הוא יודע כי שצריך ללכת אליהם. כלשון מסלט ישרים כלות של דבר, האדם לא נברא בעבור מצבו בעולם הזה, אלא בעבור מצבו בעולם הבא. אלא שמצבו בעולם הזה הוא אמצעי למצבו בעולם הבא. מי שתופס זאת נכון, עליו להמשיך וללכת תמיד. מי שעושה זאת בחג ואחרי החג מפסיק, הרי שמלכתחילה לא עשה כלום. כי אם אתמול בחג הלך ואתה הפסיק ללכת, אין תכלית להליכתו, שהרי עדיין לא הגיע. אך אם פתח בהליכה וממשיך ללכת, בזה הוא ממשיך את החג. זה העיקר, זה עניינו של החג, וזוהי המעלה הגדולה של העושה איסור לחג. בגמרא כתוב דבר שבח שנראה כהפלגה. כל העושה איסור לחג באכילה ושתייה מעלה עליו, וכתוב כאילו בנה מזבח וקריב עליו קורבן, שנאמר איסרו חג באבותים עד קרנות המזבח. אז מה הפירוש? הרמב״ם כותב בהלכות בית הבחירה, מקום המזבח מקומו מכוון ביותר, ואין משנים אותו ממקומו לעולם שנאמר, זה מזבח לעולה לישראל ומקדש נעקד יצחק אבינו, שנאמר ולך לך לארץ המוריה, ונאמר בדברי הימים ויחל שלמה ויחל שלמה לבנות את בית השם בירושלים בהר המוריה, אשר נראה לדוד אביו, אשר הכין במקום דוד בגורן ארנן היבוסי, ומסור את ביד הכל שהמקום שנבנה בו, בנה בו דוד ושלמה המזבח בגורן ארבנה הוא המקום שבנה בו אברהם המזבח וקד עליו יצחק, והוא המקום שבנה בו נוח שיצא מן התיבה, והוא המזבח שהקריב עליו קין והבל, ובו הקריב אדם הראשון קורבן כשנברא, ומשם נברא, אמרו חכמים, אדם ממקום כפרתו נברא. האדם נברא ממקום המזבח כביכול. אין לנו מושג בזה, אבל נאמר לנו כאן שאדם נברא להיות מזבח. ממקום המזבח ברא את האדם, ממקום כפרתו נברא. נבאר קצת. בפסוק שדורש את הגמרא לעניין איסרו חג, כל השם הוויה ויער לנו, איסרו חג באבותים עד קרנות המזבח. נאמר צירוף של שתי שמות כל והוויה. כל, השם, הוויה, ויער לנו, איסרו חג באבותים עד קרנות המזבח. והנה כל, זו מידת החסד, לשון הכתוב, חסד כל, כל היום תהילים נון ב'. וכל זהו השם של הכוח. מעניין בזה כי זה הכוח הגדול שהוא זה שכאשר יוצא לפועל בזה מתגלה כל הטוב שכביכול בורא העולם רצה להעניק. כל הכוח של העולם נמצא בו. כשיוצא לפועל זהו הטוב בשלמות. כי הרי לשם אותו טוב ברא בורא את העולם. כדי להיטיב בטוב שלם עולם חסד ייבנה. השם של מידת החסד הוא כל. זה הכוח הגדול שהוא זה שמוציא לפועל את כל המכוון. זה הרצון להיטיב. הכוח זה הרצון להיטיב, וכשיוצא לפועל אז כל הטוב מתגלה. כל הוויה זה שכביכול כל מה שבכוח יוצא לפועל, כל זה הבכוח והוויה זה הבפועל, המציאות שנתהוותה מאותו הבכוח שיוצא לפועל כל הזמן. האריזה מגלה בפסוק זה שאנו עוסקים בו כי כל הוויה, מה הגמטריה? כל זה למד א' 31, הוויה זה גמטריה חבב, ביחד 57, כמספרו של מזבח. ונמצא שפסוק זה מתחיל בכל הוויה, ומסיים בכל הוויה. כל הוויה ויער לנו איסרו חג בעבותים עד קרנות המזבח. במזבח יוצאים לפועל שני השמות האלו, כל והוויה, הבכוח וההוויה עצמה. כתוב בכתובות בדף יוד, אמר רבי אלעזר, מזבח מזיח ומזין מחבב ומחפר. זהו הנוטריקון של מזבח. מה זה מזבח? מזבח מזיח, מזין, יש לנו את המם, את המם זין, מזיח מזין, יש לנו את החטא, את הבט, מחבב, וגם המזבח מחפר. אז זה נוטריקון של מזבח המרמז על מה שעושה המזבח. מזין, היינו משפיע את כל השפע הכלול בכל, ומזיח, היינו מסלק כל מעכב וכל סותר. מזיח, היינו שמגלה את מה שמונח בהוויה. אין שום דבר שמעכב, מפריע ומעמעם את הגילוי, זה המזבח. מסיר את כל המפריע, מסיר כל מעכב. עוד מצאנו, כי אף כי אין לנו כל כך מושג בעניין זה, כי משמע ברמב"ן וכן מפורש בדברי רבנו בחיי, שמכל ארבעת המזבחות שבנה אברהם אבינו הוא לא הקריב רק בעקידה, אבל בקודמים לא הקריב, אלא שם פרסם כביכול את שמו יתברך, ויקרא בשם השם. לזה צריך מזבח. המזבח מוציא לפועל כביכול את גילויו יתברך ואת אמיתת המציאות. זהו הרמז של האריזה, שמזבח הוא צירוף של כל הוויה כתחילת הפסוק. כי מה המזבח עושה? המזבח מוציא לפועל את מה שהיה בכוח, זה הכל הוויה. כל זה הבכוח, החסד שבכוח. הוויה זה הוצאה לפועל. אברהם אבינו לא הקריב במזבח אלא בעקדה, אבל בקודמים לא הקריב, ויקרא בשם השם. לזה צריך מזבח, כי המזבח מוציא לפועל כביכול את גילויו, את כל הגילויים של כל הגילויים, חלק מהגילויים של השם, את אמיתת המציאות. באופן שכפי שכותב הרמב״ם, שמקומו של המזבח מכוון ביותר, זה המקום שמנו האדם נברא. היינו האדם נברא, שנברא במקום זה וכוחו להוציא עצמו לפועל, על ידי זה שהוא עצמו יהיה מזבח. היינו להוציא את עצמו לפועל ולכפר ולטהר את עצמו. אדם ממקום כפרתו נברא. מעתה כפי הנראה משמעות דברי הגמרא, כי כשם שמקיים את השבת כהלכה זוכה לאם תשיב משבת רגליך וכו', והאכלתיך נחלת יעקב אביך כפי השם דיבר, כמו שדורשת הגמרא בשבת קי"ח שזוכה לנחלה בלי מצרים, ועניינו שמתחבר לאין סוף לחיי עולם, נחלת יעקב שהיא בלי מצרים ונקראת חיי עולם, כי יעקב אבינו חי לעולם, כפי שדורשת הגמרא, כי יעקב אבינו לא מת. וכשם שהשומר שבת את מה שמתחייב משבת זוכה מימין עולם הבא לעולם הבא, כך המקיים את המועד היטב זוכה מהמעין ימות המשיח לחיי המשיח עצמם. מעלה עליו הכתוב כאילו בן המזבח לגבי דידי, כאילו נברא הבית שהוא היעד והמועד, לגביו כאילו כבר הגיע הדבר בעצמו, כי המעין נותן לנו את הדבר בעצמו. נו, העמקנו מאוד בסייעת הדשמיה בעניין של נסרוך חג, משמעות המועד, משמעות השבת, עולם הזה, ימות המשיח, עולם הבא. אז יהי רצון שנזכה כולנו לקיום דברי הפסוק, כל השם ויער לנו, ישרו חג באבותים עד קרנות המזבח. אמן ואמן. שלום, שלום, אהוביי, ידידיי.